פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי יגאל, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר, איך אתה?
בסדר, כאילו בוקר מוקדם. שבע, תכננו להקליט ברבע לשבע, אבל התעכבנו, אני לפחות, אתה התעייר. אבל מעולה, אני נהנה מאוד מההקלטות האלה של הפודקאסט. תגיד לי, איך הולך הפודקאסט? יש לנו ביקוש, יש מאזינים?
האמת היא שלא עקבתי בתפוצה האחרונה, אבל שמתי לב שחודש שעבר היו, בחודש שעבר לא הקלטנו כלום, היו בערך 700 דקות האזנה, שזה לא מעט, בהתחשב באורך הפודקאסטים שלנו, בעובדה שלא הקלטנו חודש שעבר. נראה לי שהולך טוב, נראה לי שיש לנו מאזינים, תודה לאל, וכנראה שאנחנו מעניינים עוד אנשים חוץ מאשר את עצמנו.
זה חדשות מאוד מאוד טובות.
כן. חשבתי אולי לדבר היום על נושא שלא נורא, אולי שני נושאים שלא לא נגענו בהם עד היום, ושאני חושב שנוגעים בכולנו, ושמייצרים מצד אחד התמודדות, מצד שני זה לא איזושהי לקות, ואני מדבר על שני היבטים של החיים שלנו, האחד זה בושה והשני זה אכזבה.
טוב, מעולה, אתה יודע, אלו רגשות סופר חשובים, רגשות נפלאים, רגשות שחלק גדול מהאנשים משלמים מחירים מאוד מאוד כבדים בגללם, אז בוא נדבר עליהם.
מעולה. בושה זה משהו שאולי כדאי להתחיל ולהגיד, לא כל האנשים חייבים להיות מוחצנים. יש אנשים שהם בישנים וטוב להם. ואני חושב שהמשימה שלנו כהורים, אפילו כבני אדם, להסתכל על הבושה שלנו, של הילדים שלנו, ולשאול את עצמנו, זה מפריע, זה גובה מחיר, או שזה מגניב, שזה בסדר. אתה יודע, אם כולם היו מוחצנים כל הזמן, אז העולם היה עם הרבה יותר רעש.
אז א', אתה מעלה דבר מדהים, בסדר, ותכף נדבר על מופנה, מוחצן ובושה. אז אנשי המופנמות הם מיעוט נרדף, בסדר, 25% מבני אדם הם מופנמים, כדרך הטבע.
נמים.
75% מבני אדם הם מוחצנים. ובגילי בית הספר, אותם מופנמים הם באמת מיעוט נרדף, כאילו יש גזענות מאוד מאוד קשה של המוחצנים נגד המופנמים, והמופנמים כל הזמן רוצים לשחק אותה ולהפוך להיות מוחצנים, בסדר? ולכן יש פה אצל חלק גדול מאותם מופנמים שזו תכונה, נוצרת גם חרדה חברתית, כי הם בתוך התמודדות מאוד מאוד קשה מול אותם מוחצנים. עכשיו, אני רוצה, אם יש פה מופנמים שמקרה מקשיבים לי, אז האיש אולי שני, אולי שלישי, אולי ראשון הכי ישיר בעולם, קוראים לו ביל גייטס, הוא איש מופנם. בסדר? לא בהכרח מופנמות היא דבר שהורס לך את החיים. חלק גדול מאנשי ההייטק, אותם מתכנתים עכברי מקלדת, הם מופנמים והם מרוויחים פי 5 מהמוחצנים בסופו של דבר.
אתה נגעת בדיוק בנקודה, איפה הם מתחילים לשלם מחיר?
הם משלמים מחיר בילדות, כי יש את האלמנט המזעזע הזה של מקובלות. הדבר הכי מדהים, שיותר מפעם אחת, הביאו לי ילדים לטיפול, אותם הורים שמביאים ילדים לתיקון, שאני אעזור לילד להיות מקובל. מביאים ילד מופנם, ילד מקסים, ילד שלדעתי לא בטוח רוצה שהוא יהיה מקובל, אולי הוא כן רוצה באיזושהי שאיפה צדדית, או שזה ככה ההורים שלו אחרים מכוונים אותו, אבל לקחת מופנם ולהפוך אותו למוחצן זה כמעט כמו טיפול המרה שעושים לחבר'ה של הקהילה הגאה, בסדר? כמובן אני לא לוקח משימה כזאת, ואני חושב שאנשים
זה נורא קשה לא לקחת משימה כזו, כי בבסיס אתה לא יודע. הילד מהמופנמות שלו ומהריצוי שלו משתף פעולה עם ההורים והטיפול כאילו מתחיל ואז אתה מגלה את זה.
נכון, אבל אחד מהתכונות הבולטות אצל ילד מופנם זה ביישנות. זה נחבאות מול הכלים. ולכן, הדבר המרכזי שאני עושה, היה לי פעם, יש לי עדיין סרטון כזה, חלק גדול מהאנשים הכי מצליחים בעולם הם מופנמים, ואני פשוט עובד עם המטופל, עם הילד, עם ההורה, על טכניקה נפלאה שדייוויד לימד אותנו, שפוזיטיב רפיימינג, בוא נבין מה היתרונות של המופנמות, ובוא נהיה חבר במיעוט הנרדף, אבל חבר גאה במיעוט שלי, ולפתח אידיאולוגיה שזה אחלה מיעוט, שזה לא מיעוט כזה גרוע בסופו של דבר, זה המיעוט השולט בסופו של דבר, המופנמים. אז לכן, תכונות אופי של מופנמות הן בדרך כלל ביישנות, ילד שהוא נחבא לכלים, ילד שהוא פחות יוזם חברתית, ופה אנחנו צריכים להבין, עכשיו, יכול להיות שיש לו חרדה גם, כי ילד מופנם הוא יותר שקט, ילד מופנם הוא...
ואז תכף נדבר על זה, כן. אבל מופנם וטוב לו, כמו שאתה אומר, אני חושב שזו הכותרת, מופנם וטוב לו, זה כזה שאין לו בעיה של אסרטיביות, הוא יודע לעמוד על שלו, הוא יודע לוותר, הוא יודע להיות חבר מאוד מאוד טוב, יש לו פחות חברים, הוא לא מסמר הערב בשום מקום, אבל ראינו באמת להסתכל על עצמי או על הילד שלי, ולהגיד, טוב לו, או לשאול את עצמי, טוב לו, טוב לי, או לא. ואיפה שלא, אז אנחנו באמת יכולים להתחיל לדבר על הבושה והמחירים שלה. אבל קטעתי אותך, סליחה.
אז, לא, לא, זה בסדר גמור. המופנם בהכרח יהיה חבר יותר טוב, כי המקובל ימכור את אמא שלו בשביל עוד קצת חשיפה, או עוד
איזה עוד לייק.
מקובלות. אז המופנם הוא בדרך כלל חבר נאמן, וחברות של מופנמים, והבת שלי כזאת, ואני רואה את החברים שלה, עכשיו יש לה כבר קצת יותר, אבל החברות של המופנמים הם חברות הרבה יותר אמיצה, כי הם באמת תומכים אחד בשני, והם נאמנים אחד לשני, ועוד הרבה הרבה דברים אחרים. לא בהכרח להיות מסמר הערב, ולהיות מלך המסיבות, ולהיות זה שהוא כל הזמן שומעים אותו ורואים אותו, זה דבר שהוא טוב או לא טוב, אתה יודע, גם לזה יש יתרונות. עכשיו, אם אנחנו לוקחים עכשיו גם את התרבות, המדיה החברתית של הילדים האלה, אז המופנמים הופכים להיות במקום עוד יותר קשה. כי בסופו של דבר, היום המוחצנות היא גם דיגיטלית. וכל הסלפיזם וכל הילדים שמשקיעים המון המון, או בני הנוער, בלהיראות טוב באותו אינסטגרם, טיק טוק או שיעות הרגע, אז הילד המופנם בעצם פחות בא לו, והוא לא חלק מהדבר הזה, ולפעמים אם הוא נמצא בתוך המדיה, אז הוא רואה את אותו ילד מקובל או מוחצן או ילדה שכבר... אני שוב, יש לי פה השיפוטיות, אני לא רוצה להיות שיפוטי, אני יותר רואה מופנמים, אבל כנראה, משום. אבל אותה ילדה שבאמת, לא, רציתי להגיד שכבר נפחת השפתיים בגיל 14 בשביל להיות באושיית אינסטגרם או טיק טוק.
זה אבל... להגיד שגם זה בסדר למי שבאמת
נכון,
זה משרת
נכון,
אותו
אז,
טוב.
אז אני לא רוצה להיות מיעוט שנהיה גזען על הרוב, ושוב לא שאני אדם מופנם, בסדר, אז אני לא... אבל אני באמת אוהב מופנמים, כי אני חושב שהביישנות והחריצות והנאמנות, זה תכונות מאוד 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 טובות. עכשיו, אם ניקח את הרגש, בסדר, רגש הבושה או רגש הביישנות, ונבין למה הוא מאוד נפוץ אצל המופנם, אז בוא ננסה להבין מה המטרה של רגש הבושה. למה אנחנו חשים בושה? מה החשיבות של הרגש הזה? בכלל, למה בכלל צריך את הדבר הזה שחלק גדול מהאנשים ממש משלמים מחירים על זה?
כן, בושה כמו כל שאר הרגשות. א', אני מעדיף לדבר על הרגש ולא על התואר. זאת אומרת, אני מתבייש כרגע לעומת אני ביישן. דיברנו על התכונה של האדם הביישן, ואז דיברנו על ביישן וטוב לו, ואני חושב שאפשר עכשיו להמשיך למקום של לדבר על הרגש ולא על הטייטל. ואז באיזה הזדמנויות אני מתבייש? נקדים ונגיד שבושה כמו כל שאר הרגשות, זה לא רגש חיובי ולא רגש שלילי, זה פשוט רגש, ויש לו צד מואר ויש לו צד אפל, הוא לפעמים משרת אותנו בצורה אפקטיבית, והוא לפעמים משרת אותנו בצורה פחות אפקטיבית, או במילים אחרות תוקע אותנו, גורם לנו להתנהג אחרת מאיך שהיינו רוצים. ונקטע לחוט המחשבה.
אז בושה זה רגש, יש מספר רגשות שהם מאוד מאוד משמעותיים בין אדם לחברו, כעס. עכשיו בסופו של דבר, ברגע שאתה צריך להתנהל בתוך סביבה חברתית או סביבה של אנשים, הבושה באה לשמור עליך. בסדר? הבושה באה לשמור עליך, ואם ניקח דווקא את המוחצן הסופר קולני שכבר הופך להיות משוטט, כאילו משטט עצמו בני אנשים, כי הוא יותר מדי משקיע, אז בושה בעצם אומר לך, שים לב, תראה אם אתה אולי עושה פה משהו שפוגע בך, פוגע באינטרס שלך, פוגע באחר, כי הפסיכופת הוא חסר בושה, בסדר? אין לו את המנגנון הזה, הוא לא מתבייש גם לראות למישהו באמצע הרחוב ולהמשיך ללכת איך שהוא ירק על הגופה. אז הבושה גומרמת לי בעצם לבקר חלקים מסוימים מההתנהגות שלי, חלקים מסוימים מהתקשורת שלי. הבושה זה רגש, אני קורא לו רגש מוריד באיזשהו מקום.
לפעמים מהמחשבות שלי גם.
המחשבות שלי, ולכן, עכשיו אדם שלא מתבייש, אתה יודע, אני רואה לפעמים בתוך המדיה החברתית, ראיתי איזה בחורה שאני מכיר, וסתם במקרה, אני לא הרבה במדיות חברתיות, היא צילמת עצמה בתמונה כל כך חושפנית, שאני שיניתי בתוך, אבל אני מכיר את הבחורה הזאת, שזה היה חושפני עד כדי כך, שמשהו אצלי השתנה בערכה שלי של אותה בחורה, שעשתה משהו שהוא באמת כבר מעבר לטעם הטוב. אז בן אדם שתחושת הבושה שלו היא עובדת ויעילה, אז זה מונע ממנו לעשות מעשים, שאולי בפני אחרים יראה שזו התנהגות פוגנית, או שהוא משלם מחיר על הערכה שלי. עכשיו עד היום זה היה לפני שנתיים, שלוש, אני מדי פעם רואה את הבחורה הזאת, עד היום כשאני רואה אותה משהו ככה, והיא מרגיש לא בנוח סביב אותה צילום, עכשיו היא עשתה את זה, אני מניח לא בכוונה רעה, אבל זה היה צילום קצת יותר מדי חושפני, שבאותו רגע אלמנט הבושה לא היה קיים אצלה כנראה, ולכן יש לבושה תפקיד מאוד 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 חשוב, כדי לשמור עליי, בסדר? זה רגש חשוב, אני חושב שזה רגש שהתכונות שלו הרבה יותר חיוביות משליליות. אני חושב שמה שרע אצל חלק מהאנשים, שהבושה מתחברת אצלהם לסוג של האשמה עצמית, או סוג של רגש שמשבית אותם, או מצמית אותם, או מונע מהם, כאילו באיזשהו, הופך להיות באיזשהו אוברדוס, הוא מונע מהם יותר מדי, בסדר?
ולכן אז אתה אומר שבמינון הנכון, הבושה מהווה, כמו רגשות אחרים, מנגנון של שליטה ובקרה. אני עומד לעשות משהו, זה עובר דרך המסננת של הבושה, לא בושה, ואם זה מתאים, אז אני עושה, ואחרי שעשיתי, מאפשר לי את הבקרה. זה טוב כל זמן שאנחנו בצד המואר של הרגש, זאת אומרת, כאשר אני מרגיש שהרווחים, אני אישית מרגיש שהרווחים גדולים מהמחירים.
עכשיו, שהבושה צצה, ואצל כולנו יש את אלמנט הבושה. אז פה אני, וגיד, ותזה שאתה תמיד מקדם, אני מאוד מסכים איתך. אז בוא נבחון. הבושה היא תמיד, היא לא בסדר ולא בסדר, היא באה לסמן לנו משהו. ואז רצות המילים שלנו והפרשוניות שלנו לבושה. ושם אנחנו רוצים בעצם לוודא שהבושה יעילה לנו, בסדר? שהתוצאה של הבושה יעילה לנו. כי בסופו של דבר, בחלק מהמקרים, אותה בושה, אם הבן אדם מייצר מנה התנהגות שיותר מדי נמנעת, או יותר מדי נחבט אל הכלים, או יותר מדי, עכשיו אני לא בא לשפוט את העולם הערכי של בן אדם, בסדר?
לא, הוא שופט לעצמו. זה החיבור שלנו לדבר שהזכרנו בהתחלה.
נכון, אז בסופו של דבר, יש לי איזשהו עולם ערכי, דיברנו עלינו פרק שדיברנו על עולם ערכי, ושם זה נהיה מורכב קצת, הקשר בין הרגש לאידיאולוגיה שלי ולמחשבה שלי. עכשיו, אם אני אדם פוריטן או שמרן או בא מקהילה, למשל, יש לנו מגזרים שבעקבות הדת הם מתלבשים בצורה מאוד מאוד צנועה, בסדר, או החרדים או המוסלמים המאמינים, ולכן, וזה נחשב בושה מאוד גדולה לחשוף אפילו, לא יודע מה, שוק של רגל. אז לכן, אצל אותו אדם, אז הבושה, לפחות באותה התנהגות של הלבוש, היא מסמלת לו איפה גבולות הגזרה של הערכים שלו. ולכן, אנחנו חוברים את הרגש לערך שלנו, ואנחנו קוראים החלטה, האם זה יעיל לי או לא יעיל לי. זה לא יעיל להיות במגזר החרדי, ולהסתובב במיני וגופיה, בסדר? כי רוב הסיכויים שלכל אורך הדרך תחטפי ביקורת מסוגים שונים, וגם בת למשפחה ערבית, אני זוכר עוד סיפור, אני מטבל את זה בסיפורים, שפגשתי פעם מישהו שאני מכיר, מטיר, אני גר בכפר סבא, והוא היה מאוד מאוד נזעם וכועס, וחשבתי שהכעס שלו, אני הכרתי אותו הרבה שנים, תמיד היה איש נורא נורא נחמד, והייתי קונה אצלו בחנות שלו, ואז הוא כעס אליי, פתאום הוא בא והיה מאוד מאוד כועס, וגם היה מאוד מאוד טוקסיק, רעיל אליי. אני התחלתי לדבר איתו מוחמד, שאלתי אותו מה קורה, אז הוא סיפר לי, בגללכם, אתם אשמים, אז התברר שיש לו ילדה בת 14, שהוא קלט, עכשיו, מתברר שבנות טירה, לא רק שהן מפסיקות פחות להקשיב להורים שלהם, הן מתלבשות על הלבוש השמרני, ואז הן בתוך התיק רוזות כל מיני בגדים פחות שמרנים, ונוסעים לכפר סבא, נוסעים לכפר סבא,
ומתלבשות... קורה גם מבנות כפר סבא.
כן, ואז, או שמישהו צילם לו, והוא ראה אותה מסובב בחוף כפר סבא, עם איזה חצאית מיני כזאת וגופיה, וזה הוציא אותו מדעתו, ואז הוא אישים... הוא אישים אותנו היהודים בזה ש... בסדר, זה לא היה עמוק עד כדי כך, אבל הוא הרגיש... יש בזה איזשהו קשר מסוים, אני מניח, שיש לא הפריית הדית. אבל בסופו של דבר, הילדה הזאת, העולם הרגיש לה שונה, אבל הרגש הבושה אצלה היה שונה מאח שאבא שלו, אבא שלו ממש התבייש בה באותו רגע, וזה הביא לקונפליקט ביניהם. עכשיו, אני לא אומר שהבושה שלו הייתה לא נכונה, הבושה שלה הייתה לא נכונה, ופה זה בדיוק דוגמה שעד כמה הגבול הזה יודע לזוז על פי האידיאולוגיה שלנו, הערכים שלנו. ולכן, אז אם אני רוצה לזקק רגע, ואני רוצה לראות האם הבושה יעילה לי, אחד התרגילים המאוד מאוד מאוד טובים שדיוויד מלמד אותנו, זה הפוזיטיב רפריימינג. בסדר? כי אותם אנשים הבושה היא בעצם אולי גורמת להם לשלם מחירים של עוד רגשות שליליים נוספים כמו חרדה חברתית למשל. בושה, אני מתבייש להיות באנשים ואז אני מוצף בחרדה. או פישלתי, הייתי לא בסדר, הלקאה עצמית כזה.
הימנעות, הלקאה עצמית, אכזבה עצמית, אכזבה מאחרים, כעס.
אז הדברים האלה הם מאוד מאוד אינטואיטיביים אותם אנשים, אבל בואו נתחיל ללמד אותן מה היתרונות של הבושה? מה הצדדים המוארים של הבושה? את ה-dark side of the moon הם מכירים, בסדר? כי זה האוטומט שלהם.
בגלל זה הם הגיעו או מדברים או מקשיבים לנו עכשיו.
נכון. עכשיו, הם גם רגשות כמו בושה או אכזבה, שאתה מדבר עליו, אנשים מפתחים סוג של אלרגיה עליהם, כי ברגע שהוא מרגיש בושה, אז זה בתוך האוטומט שלו מחובר לתחושה או הרגשה נוראית, בסדר? ולכן, בוא ננסה עכשיו, ואמרת חלק מהדברים, אתה טוב בזה דווקא, מה היתרונות של הבושה? מה היתרונות של הרגשת הבושה?
אתה שואל?
שואל אותך, כן, כי אתה טוב בזה.
יכול להיות מגוון של יתרונות, היא חוסכת ממני לעשות דברים שאני לא רוצה, או לא מאמין בהם, היא משתיקה את המצפון שלי לפעמים, היא מונעת ממני לקחת סיכונים שלא הייתי רוצה, היא מהווה לי רמזור אם עשיתי משהו שאני לא גאה בו, נותנת לי אפשרות לתקן, היא מונעת ממני לקחת סיכונים, והרבבתי פה יתרונות של מראש ובדיעבד ביחס להתנהגות.
אז מעולה, כי עלינו פה על מה היתרונות של הבושה לפני ההתנהגות שלי, מה היתרונות של הבושה במהלך ההתנהגות שלי, ומה היתרונות של הבושה אחרי ההתנהגות שלי, בסדר? חסרונות מאוד מאוד ברורים, בסדר? אז לפני ההתנהגות, היתרונות של הבושה זה זה שומר עליי, זה מאזן אותי, זה מבקר אותי עליי, זה מפקח עליי, זה נותן לי חיבור לעולם הערכי שלי, זה מזכיר את העולם הערכי שלי, את האידיאולוגיה הפנימית שלי. במהלך זה יכול קצת דומה, כי זה בעצם שוב, זה שומר עליי שאני לא אעשה שטויות. בסדר, זה מוריד, מחבר אותי לתוך המציאות שלי, זה נותן לי איזשהו סמן בזמן אמת, שוב, האוטומט של הרגש, כי היתרון של הרגש...
גזרה.
נכון, שומר לגבולות גזרה. ואחר כך הוא עוזר לי להשתפר, הוא עוזר לי ללמוד, הוא עוזר לי להפיק לקחים, הוא עוזר לי להיות אולי אדם יותר טוב, בן אדם חברו. ולכן אני רוצה עכשיו, גם אצל המטופל, או אצלכם שאתם מקשיבים לנו, אני רוצה להבין איפה הבושה הכי מפריעה לכם, האם זה מפריע לכם לפני, כי זה בעצם מונע אתכם, מצליחים לעשות את הדברים, אם זה מפריע לכם במהלך, שזה בעצם תוקע אתכם, אז קשה לכם לעמוד בפני קהל, או משהו כזה, הולך למסיבה, או אם זה אחר כך, שאתם נכנסים לאיזה הלקאה עצמית, ככה, פתחים לכם איזה מיני OCD כזה, של איך פישלתי, ומה עשיתי, ויוצאים למחולות של הלקאה עצמית, והאשמה עצמית, ככה, הארדקור.
כן, פה אנחנו בוא רק נעביר מה אתה, איך אני מבין את מה שאתה מתכוון, מדברים על סימפטום שחוזר על עצמו, כי אדם שהוא ביישן וטוב לו, ביישן ולא טוב לו, לא משנה, יכול לחוות את הבושה גם וגם. השאלה איפה יותר ואיפה זה יותר מפריע, אם הבושה גורמת לי להימנע מהתנהגויות מסוימות, או לכעוס על עצמי בדיעבד, איפה יותר, איפה זה יותר משמעותי, איפה זה יותר מנהל אותי. כי בכל, בהתייחס לכל הרגשות, אמרנו כבר קודם, כל הרגשות הם לא בסדר ולא לא בסדר, הם פשוט שם. השאלה, מאיזה חלק בי נמצא בכיסא הטייס או בכיסא הנהג? מי שולט במי? האם הרגשות שולטים בי או אני שולט ברגשות? ובנקודה שבה הרגשות שולטים בי, אלה המקומות שכנראה נרצה לעבוד עליהם. אם אני שולט ברגש הבושה מראש, למרות שהוא שם, אבל בדיעבד הוא שולט בי, אז זה המקום שאני ארצה לעבוד בו, ולהפך.
לגמרי. אם הוא שולט בי, או אם הוא מייצר לי פשוט משהו לא יעיל, שמייצר לי, דיברנו על הטורנדוים. אז כן. אם הוא מייצר לי טורנדו גדול, בסדר? כי הטורנדו הקטן הוא בסדר, כי תפקידו של הבושה לעשות את הטורנדו קטן. אני אזכיר מה ההבדל בין טורנדו קטן. טורנדו קטן זה אותו רגש, שאני מרגיש שתוחש אותו עד הסוף, הוא בא לסמן לי משהו, אני מנתח תוך, אולי אני אעשה טעות בחשיבה, אולי אני אעשה לא טעות בחשיבה, וזה בסדר. הטורנדו הגדול זה כבר אני לקוי, אני פגום, בגלל שאני מתבייש, אני לא שווה, אף אחד לא רוצה להיות איתי, אין לי יכולת לשפר את זה, אין לי חברים, אין לי, ופה אותה אידיאולוגיה שאני, שלילית, שאני מייצר לעצמי, בסדר, להפוך את הטרגדיה לאידיאולוגיה, בסדר? אז קרה לי טרגדיה, באמת, עשיתי פשלה והתביישתי, זה קורה לכולנו דרך עכשיו, ואחד, בסדר, נו, אז אני לא, יצאתי עמה, בסדר, זה אומרים בירושלמי, את עתיקה, יצאתי לא בסדר. אבל, וממשיך את חייו, אחד אחר ממשיך להלקות ולהשים ולהפיק לקחים ולכתוב אנציקלופדיות של צער על אותה פשלה שעושה, וכולנו עושים פשלות, דרך אגב, בתוך הזירה החברתית. אחד מהסיבות שחרדה חברתית היא חרדה שכל כך קשה למגר אותה, שאנחנו כל הזמן נפגעים בתוך הזירה החברתית. כולנו עושים פשלות בזירה החברתית, כל הזמן זה נורא מורכב. ולכן, כל אחד מאיתנו שנמצא בתוך זירה חברתית עם בני אדם עושה פשלות, לפעמים הוא קצת תוקפני, לפעמים הוא קצת חושפני. אני יכול לספר לכם אין סוף פעמים שאני מדבר על עצמי, ואחר כך אני מתבייש, למה סיפרתי כל כך הרבה, למה הייתי כל כך חושפני לגבי, ואני יכול לפתח סוג של טרגדיה ואידיאולוגיה שלילית, ואז לא לדבר יותר מאף אחד בחיים, כי אני מפחד לחשוף. אבל זה בסדר, אז לכן, אנחנו מדברים, טורנדו הגדול של בושה, שלתוכו מצטרפות, עושים את חגיגה של רגשות נוספים, אכזבה, האשמה עצמית, הלקאה עצמית וכל הכיף, או רגש שמופיע לי, אני מתייחס אליו רגע, אני רוצה להבין מה קורה פה, מה זה הטורנדו הקטן. אני זוכר שהרגש הזה, שהוא, תפקידו המרכזי, הוא לסמן לי משהו, שעכשיו לפעמים הוא טועה, לפעמים הוא צודק, לא בינה לו לרגש, הוא מופיע. אבל הוא לא מופיע סתם, דרך אגב, רגשות, רגש של בושה בדרך כלל לא מופיע סתם. קשור לחינוך שלי, לאידיאולוגיה, הוא מזכיר לי, אח שלי, יש פה נקודה שיש איזה קונפליקט בתוך הערכים שלך.
היה איזשהו קרש, יש פה איזושהי התנגשות.
נכון, יש פה קלאס של ערכים שאתה תבדוק רגע, בסדר? תבדוק רגע. בסדר? אתה, אולי הביקיני שלך יותר מדי חושפני, בסדר? תבדוק רגע. אז אולי באמת ישבת עם בן אדם ואתה מסתכל על הפנים שלו ואתה רואה, וואו, הרקת אותו, סיפרת לו דברים שבן אדם בכלל לא יודע איך להקל על רוב חושפנות, שחשפת עצמך או דברים אחרים. או יכול להיות דרך אגב, בושה גם יכול לבוא אחרי כעס, כי הרבה פעמים שאני, אני בן אדם שמפנים עצבן, אני מאוד מדכא את זה, כי אני נורא לא אוהב, אני נורא מתבייש לך כשאני פוגע מישהו, תוקף מישהו, אני מתבייש, אני מרגיש בושה, אני מדברים על הרגש אחר כך, על התפקודיות שלו. ולכן, התפרצתי על מישהו, עשיתי לו עוול ועוד לפני אנשים, עכשיו אני מתבייש בעצמי שהתנהגתי ככה, או שנגרם לאיש הזה כזה סבל, ולכן,
אתה נוגע בזה שהוא משתיק את המצפון שלי, הוא מאפשר לי להמשיך להיות אותו אדם, אבל קצת...
נכון, זה גם יתרון, זה גם יתרון. אז לא לברוח מהבושה, לשעות בבושה, לתת לבושה לעשות את הטורנדו הקטן, כי הוא בא להגיד לנו משהו. ולהשתדל לא להפוך את הבושה לטורנדו גדול, כי אז זה מתחיל לחבל לנו ולהרוס לנו את החיים, ואנחנו מצרים לנו את אידיאולוגיה שיכולה להתפתח למקומות לא טובים, חרדה חברתית. בסדר,
יופי, אז בוא ניקח את זה רגע צעד קדימה וקצת דיברנו על מה זה בושה ומה התפקיד שלה ונרמלנו אולי את את הרגש הזה למאזינים שלנו. בוא נתייחס רגע למקום הזה של הבושה הלא אדפטיבית ואיך אני מטפל בה בעצמי או כמטפל.
אז כמו כל רגש אחר שאנחנו מדברים עליו, הכלים שלנו הם תמיד אותם כלים. בסדר? אז אם אנחנו הולכים על...
זה הכיף שלנו. צריך עוד מישהו חוץ ממני שיגיד את זה, אתה יודע.
זה הכיף שלנו, בסדר? האוטו תמיד נוסע, גז, ברקס, אותו דבר פה, זה תמיד אותו דבר. ולכן, לנטר את המחשבות השליליות שלנו, למצוא את עיבותי החשיבה המחשבות השליליות שלנו, לוודא שאנחנו יודעים לחשוב בצורה מוזנת, כי שוב, הסבל מופיע במחשיבה שלנו, לא ברגש, כי הרגש ילווה אותך לחשבה ועוד מחשבה. כעסתי על מישהו סתם, ואז אני מתחיל את המחשבות שאיזה דפוק אתה, למה כעפת, איך אתה מרשה לעצמך, ואני נכנס להלקאה עצמית והשמה עצמית, ואני מוחזר מעצמי, ופה זה טורנדו גדול, וזה מיותר לחלוטין, אז אני יכול להגיד לעצמי, בסדר, אז... זה לא בסדר להתפרץ דרך אגב, אבל התפרצתי, הייתה לי תקלה רגעית, אני יכול להרים טלפון להגיד לבן אדם אני עושה את זה, המלא דרך אגב, אני מתנצל בפניו, אם אני לא בסדר, אני לא מתבייש להתנצל, כי באותו רגע אני נורא התבייש להתנצל, כי אפילו וואו, אני לא יכול אפילו להתנצל, אני פגעתי בו והוא יזרוק עליי כיסא חזרה, או לא יקבל את התנות שלי, או נתעזבן עוד, ולכן בעצם להגיע לאותה חשיבה שהיא מבסטת את הרגש שלנו, ולייצר איזושהי התנהגות שנותנת לגיטימציה למה שעשינו, ולא להיכנס לאותו סיחור. והכלים הם תמיד אותו דבר, בסדר, הטיפול בבושה, בגלל זה שאנחנו מלמדים אתכם את הטכניקה של הגדת האמפתיה, הגשר והטיפול, המטרה הטיפולית, זה לא ממש משנה, אנחנו תמיד לוקחים רגש כמטרה טיפולית, איזה רגש נקרא, זה תמיד אותו דבר, ודרך אגב, לרובנו יש כמעט את אותם סכמות שליליות שמפעילות את אותו מנגנון, אז אם ניכנס לטיפול עצמי מבושה, זה מצוין, כמו מחרדה באיזשהו מקום.
לגמרי, בעצם... מה אתה אומר? אתה אומר, אתם מכירים את הכלי הבסיסי, את פרוטוקול הטיפול הבסיסי, כשאני מדבר על המטפלים שבינינו, ודרך המחשבות האוטומטיות שהמטופל מבין, נזהה את הרגשות, נזהה את הסכמה הקוגניטיבית שלא משרתת אותו, מה שאנחנו קוראים הסכמה התקולה, ונתחיל לעבוד על האירועים שקוראים למטופל שלנו או לנו במהלך השבוע, דרך אותה סכמה עד שנצליח קוגניטיבית לתקן אותה, ואז נצא לשטח ונתחיל להפעיל אותה, ואתה קורא לו דיוויד, אני קורא לו ברנס, אנחנו מתכוונים לאותו אחד, מפעיל וממליץ לנו להפעיל כל מיני שיטות טיפול התנהגותיות, שאחדות מהן אתה אוהב יותר מאחרות לדעתי, כדי לעבוד התנהגותית על ה... תיקון של הסכמה הקוגניטיבית אחרי שתיקנו אותה. אני מאוד אוהב את השם הטק של ברנס.
אז זה מצוין, אז אני אני רוצה להגיד לך לגבי מה שאמרת, חלקם אוהב פחות, חלקם אוהב יותר, שזה לא משנה מה אני אוהב, ודייוויד ברנס, או ברנס דייוויד, או שלא נקרא לו, הוא אומר, תנסו 40-20, המטופלים, כשקשים שלך תנסו 40 טכניקות, אני אנחנו לא יודע איזה טכניקה עובד למטופל שלי, ומה שחשוב זה מה שהמטופל אוהב, לא מה שאני אוהב, בסדר.
יותר מזה, הוא אומר fail fast.
נכון, fail fast. זרוק טכניקות, ובגלל זה אנחנו עושים את מעגל הריפוי המפואר, וכמה שיותר טכניקות נשתמש, וגם לגבי עצמנו, כי לא כל, יש טכניקות שעובדות לנו. עכשיו, דרך אגב, גם אנחנו, יש טכניקה שלפעמים עובדת. בסדר, יכול להיות שטכניקה עובדת יותר טוב בבוקר על אכזבה, ואחת אחרת עובדת יותר טוב בערב על דאגה. בסדר? אז זה לא קשור. אז כמה שיותר טכניקות ננסה ונבחר, אז אין באמת שום רלוונטיות לטכניקות שאני אוהב. הטכניקות אני אוהב לעצמי, זה בסדר.
כן, לגמרי. מה שאני יודע שעובד לי, לא בהכרח יעבוד לאחר, מה שעובד למטופל אחד, לא בהכרח יעבוד לאחר.
יש טכניקה שאני מתאהב בערך עצמי, שאתה הולך לאחרים ומקבל חיזוקים חיובים בפתקים, אומרים לך, תותחת איזה אלוף אתה, אני חושב שזה דוחף אנשים יותר להפרעת הערך שלהם, אבל אני מגלה לפעמים בתוך ההדרכות, שיש עוד סטודנטים שמשתמשים בטכניקות, וזה עובד לפעמים, אז אני לא יודע כלום, בסדר? זה לא שאני לא יודע כלום, אני יודע שיש טכניקה, שהמטופל, יש מטופל שבאמת זקוק, שהגדלי של הערך שלו הוא כל כך ריק, שהוא זקוק להנאה החיצונית, וזה חשוב, וזה עוזר לו. אז
גם אם יש חורים בדלי, לפעמים שווה למלא אותו, כי אם אני ממלא יותר מהר מהגודל של החורים, זה גם עוזר רגעית לפחות, וגם לזה יש ערך.
אז אותה הטכניקה שבעיניי היא נוראית ונלוזה, היא עובדת לאנשים, אז אני באמת קטונתי, וככל שאני... וכנראה, היא לאותם אנשים שעובדים, זה עובד להם, אז למה לי, אני סתם משמיץ את הטכניקה הזאת, בסדר, זו טכניקה גם עוד עתיקה דרך אגב, של טיפול בערך עצמי, איזה תותח אתה, אני תמיד, שאני הייתי עובד עם הורים, שאני אומר להם, תיזהרו, שאתה אומר לילד, אם הפרעת ערך, זה תותח אתה, הרגת אותו, בסדר, כי הוא, א', הוא לא מאמין לך בית, הוא נכנס לחרדה, אז אבל יכול
להיות שזה... אתה יודע, אני לוקח את הדוגמה שלך, שאני משתמש בה הרבה, ואני אומר, להורים במקרה הזה, התותח, התפקיד שלו לראות. אם אתם רוצים שהילד יפסיק לראות עליכם, אולי כדאי שתפסיקו לקרוא לו תותח.
אז זהו, אז דיברנו על בושה. אני חושב שנעשה עוד פודקאסט נפרד על אכזבה.
על אכזבה, כן, כי אני חושב שהערכנו קצת. אני חושב שמה שחשוב בפרק הזה שהקלטנו היום, ובאמת כדאי ככה להתחיל להתקפל כדי לא להיות ארוכים מדי, זה הרבה מאוד נרמול, זה בסדר להיות ביישן אם אני מרוצה מעצמי בסיטואציה, וכשאני לא מרוצה מעצמי בסיטואציה, ואני מגיע לטיפול או בוחר לעשות טיפול עצמי, צורת העבודה היא בדיוק אותה צורת עבודה, לזהות את המחשבות האוטומטיות שלי, לענות להן, להבין את הרגש, להבין מה מנהל אותי שם, ולאט לאט לעבור לכיסא הנהג.
לגמרי. ומופנמים הם מיעוט נרדף, אז תנו להם, ננסה שחרור המופנם, יחי המופנם, יחי המופנמות, נקים נפלגת המופנמים, ונלחם ברוב הנוראי הזה של המוחצנים הקוקלס קלאנים האלה. אז,
אגב, אני חושב שסיפרתי על זה בעבר, אתה בטח מכיר, כשאני הגעתי ללמוד LACBT אי שם, בתחילת העשור הקודם, אני כבר לא זוכר בדיוק את השנה, אני סבלתי מחרדת קהל, שזה סוג מאוד ספציפי של ביישנות, והרבה שנים זה היה לי בסדר, למרות שאתה יודע, עשיתי תפקידי פיקוד ושליטה וניהול של עשרות ושל מאות אנשים, אבל אתה יודע, כשיש לך את הדגל של אני הבוס, או אני המפקד, אז הפחד הזה נעלם. ברגע שזה התחיל להפריע לי, וזיהיתי את זה, עבדתי על זה וזה נעלם, מה שמאפשר לי גם לעשות את מה שאנחנו עושים עכשיו.
טוב, יופי גיל, אז תודה רבה, אני אפגש, אני מקווה בשבוע הבא אם נחיה.
בעזרת השם.
תהיו ביישן וטוב לו.
בהחלט. יאללה יגאל, להתראות בינתיים.